הודעה אחת, השבוע הבא עלינו לטובה, הכל כרגיל, אני לא אהיה, אני סוף השבוע לא נמצא פה. כן, אני מקווה מאוד, פשוט לא הספקתי לדבר עם הרב רוני, אני בטוח שבעזרת השם זה בסדר, אבל אני לא רוצה להגיד בי שסיכמתי. כן, זה לא חב, זה זכי להכין, זה מותר, אבל לא בפניו, עוד לא. אז בעזרת השם, אני חושב פשוט לא יהיה בעשר. כן, נכון. כן, גם לגבי חמישי בלילה. גם לגבי השיחה, הודעתי אתמול וראשון. כן. זה פשוט השלושה ימים. טוב! אני ברשותכם מבקש לחרוג בגלל שהאחינו חורג. על פרשת בלק כתוב אין בה מצוות. כך כתוב בחינו. פרשת בלק אין בה מצוות, ואנחנו מבקשים להיצמד למצוות ולחלק ההלכתי, ולכן אני רוצה לנצל את זה, את האין מצוות של פרשת בלק. חשבתי לעסוק קצת בעניינים שייכים לתפילה, מתוך מה טוב הוא ומתוך לשון הרע, כמה דברים ששייכים פה להלכה. נלמדים פה הרבה הלכות בפרשת בלק, הרבה מאוד הלכות. אבל אני רוצה לנצל את זה ברשותכם ולחזור לדברים שהתחלנו בשבוע שעבר, כי הרגשתי שלא סיימנו, ככה רצנו שם בחוקת בזריזות. אז לחזור לדברים שהתחלנו בשבוע שעבר, הם מתחברים מאוד מאוד, פרשיות חוקת ובלק, בנושא אחד. בטובכם, לכן גם ביקשתי שיהיו חומשים כמה שניתן, אפשר פה להעביר עוד חומשים למי שאין, אם אין חומשים יש פה עוד, אם צריכים שם חומשים אז יש פה עוד חומשים. וברשותכם לראות כאן כמה נקודות מתוך ברור הלכתי אחד, אבל כמה נקודות ששייכות לכל שנת ה-40. אז זה לא יהיה הראייה ההלכתית הרגילה, אלא יותר ראיית המכלול, אבל מתוך הבעיות ההלכתיות של השנה ה-40. הדיון בשנת ה-40 בספר במדבר מתחיל, בפרק כף מפסוק א'. שם מתחילה שנת ה-40, וזה החלק האחרון של התורה. כל העיסוק בשנה ה-40. בשנה הזאת אומר משה את משנה תורה, מתחיל את זה בראש חודש שבט של סוף שנת ה-40 ומסיים בזין באדר. בשנה הזאת מתחילים כל מלחמות הכיבוש, מתחילים להתנחל בפועל בעבר הירדן המזרחי, ויורש את האמורי וישבו. כל מה שמתרחש בשנה ה-40 מתרחש מפה עכשיו. והשנה ה-40 היא שנה מאוד מאוד מיוחדת, צריך לנתח אותה לעומק. מי שהם זוכרים, יש העמק דבר, יש כאן העמק דבר במקרה קרוב לו, במדבר. אפשר שנייה אחת? ממש רגע, אני אחזיר אותו עוד רגע. העמק דבר חוזר על זה בכמה וכמה מקומות, יישר כוח, בספר במדבר, אבל בעיקר הוא מדבר על זה בהקדמה. בפתיחה לספר במדבר, הפתיחות של הנציב הן מאוד מעניינות לכל אחד מהחומשים. אז הפתיחה של ספר בראשית ידועה מאוד, על ספר הישר, אבל כך בחומש השני בספר שמות, בכל החומשים. הפתיחה לספר במדבר כתוב בכך, זה הספר נקרא בפי התנא חומש הפקודים, וכן כתב בהג. ונרשם בדעת רבותינו עניין שני הפקודים שבזה הספר, יותר משערי דברים שמיוחדים בזה הספר. למה? מה המאפיין הגדול של ספר במדבר בתור חומש הפקודים? כשמדברים על פקודים אז מדברים על שני מפקדים. האחד במדבר בהתחלה, המפקד הראשון בשנה השנית, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים, במדבר פרק א', הרי אחרי זה אנחנו חוזרים לחודש הראשון, פסח שני והכל, והמפקד השני הוא בפנחס. בסדר, אנחנו לקראתו. אז מה העניין שני הפקודים האלה? הם המאפיינים של כל הספר שנקרא חומש הפקודים? אז פקדו את עם ישראל. בסדר, יודעים את המספר. ויש שערי דברים המיוחדים יותר בזה הספר, כמו המרגלים וברכת בלעם. ועוד הרבה, אתה מחפש משהו שמאפיין את הספר, אז הפקודים. משום דעיקר זה הספר הוא, מעניין מאוד, המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל. עניינו של הספר הוא המעבר ממפקד א' למפקד ב'. זה מהותו של כל הספר. המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל. מן הדרך שהלכו במדבר. הוא מסביר שבמדבר היו מתנהגים במידת תפארת. התפארת זה מתן תורה. במידת הפאר, במידת תפארת, שהלך לימין משה, שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. זה המדבר. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע בסתרי השגחת מלכות שמיים. הכל בדרך הטבע. הכל במלכות שמיים נסתרה. הכל הכל טבעי. אבל הכל מלכות שמיים. וזה השינוי התחיל עודם במדבר בשנת ה-40, כמו שביארנו בפרשת חוקת. כאן אנחנו מתחילים את הכל. על פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני ועם סיחון בדרך הטבע. וגם המטה לא היה עוד ביד משה תמיד, אלא לעת הצורך לפי ההכרח, כמו שביארנו שם. ועל זה השינוי המצוין בזה הספר, אמרו חז"ל בבראשית רבה, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. קרא יום ולחושך קרא לילה. חז"ל אומרים בראשית ברא אלוקים ויהי אור, זה ספר בראשית. ואחרי זה שמות, ואחרי זה ויקרא. ויבדל בין האור ובין החושך, בשביל המשפט הזה ביקשתי להתעמק דבר עכשיו, זה ספר במדבר. מי האור ומי החושך? ויבדל. זה ספר במדבר. שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ. אז מי האור ומי החושך? ויבדל בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר שמבדיל, זה מקום נפלא בחז"ל, המבדיל בין באי מצרים לבין יוצאי מצרים לבין באי הארץ. הוא ממשיך. אכן עיקר ההפרש הזה היה ניכר בשני הפקודים, שהיו שני עניינים שווים בחומר המעשה, ונשתנו בצורת המעשה לפי הליכות ישראל. משום אחי, בפעם הראשונה היה על פי סדר הדגלים מארבע רוחות כמרכבה לשכינה. והיה אפרים ראש הדגל קודם למנשה. אבל בפקודי פרשת פנחס, הכל משתנה, כי הכל הופך להיות מעשי וכו' 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 וכו'. והוא מתאר לפי זה את כל השינויים. לכן הוא אומר, כאשר היה התחלת השינוי היה מן העם ויהיה העם כי מתעוננים, כי בשביל שהתנהגו במידת תפארת, נענשו מיד אחרי שחטאו. חוטאים מיד נענשים, כי הם בתפארת. ודבר זה היה קשה עליהם לסבול עד שגרם לשילוח מרגלים. הם ביקשו מרגלים, הם ביקשו לרדת ממידת התפארת ולעבור למציאות של מרגלים וריאליה ומציאות ולדעת איך הארץ ואיך הדרכים. הם מבקשים מרגלים כי הם לא יכולים להישאר בדרך הזאת של החלק הראשון, של תפארת. ומזה נשתלשל בהלכת שהגיע לזה השינוי כאשר הבואר שם. ואז הוא אומר, לכן הספר הוא בעצם הופך להיות לשני ספרים. זה הדבר הידוע של ויהי בנסוע. לפני ויהי בנסוע ואחרי ויהי בנסוע. וזה המבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ. אז ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, של כוח, אז ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, בעצם משמעותו, בין האור ובין החושך, ודאי האור זה יוצאי מצרים, הם נמצאים במציאות הגדולה, באור הגדול. והבאים לארץ זה החושך. החושך יחסי ארץ. אבל מהחושך הזה צריך להתגלות הקודש ברוך הוא. זאת הדרך שאנחנו נכנסים לארץ. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר. והשנה שבה כל העסק הזה מתברר היא שנת ה-40. שנה מתחילה מרגע שאנחנו יוצאים ממצרים בניסן. אז משתנה הלוח והשנים מתחילים בניסן, מתחילות בניסן. ראש חודש ניסן הראשון אנחנו מתחילים את היציאה ממצרים. בתתו בניסן, אבל בראש חודש ניסן בעצם. איך אנחנו אומרים שם בהגדה של פסח? יכול מראש חודש. כלומר, כדי לספר על יציאת מצרים, מתחילים בראש חודש ניסן. זה יום ההתחלה. יכול מראש חודש. ראש חודש ניסן, 40 שנה אחר כך, אנחנו מגיעים לראש חודש ניסן במדבר, במדבר צין על מי מריבה. ואנחנו מתחילים עכשיו בראש חודש ניסן. ומכאן ואילך, צריך ללמוד את הכל בתפיסות אחרות, בהלכות אחרות, בשכר ועונש אחרים. איך אמר הנציב? כשחטאתי במתעוננים, אני במידת התפארת, חטא עונש. כמו בגן עדן. אכלת? עונש. עכשיו חושך. כשחושך אני לא רואה את הקודש ברוך הוא מיד, אני גם לא אקבל את העונש מיד. כל המציאות היא אחרת גם. דור ביער. צריך להתחיל להתכונן, סיכון, אוג. הדברים שונים לחלוטין. הכל, הכל, הכל משתנה. את המרגלים הראשונים שולח עם ישראל, כי הוא נורא נורא רוצה מרגלים. נורא רוצה מרגלים, אבל המרגלים לא מסוגלים לצאת מהמידה הזאת של המדבר, והם חוזרים ואומרים, אנחנו נשארים פה. המרגלים הבאים אצל משה רבנו היו בפרשת חוקה. פסוק אחד כזה קטנצ'יק. וישלח משה מרגלים וירגלו את יעזר. וילכדוה. כזה פסוק קטנצ'יק. אף אחד לא יודע מי הם, אף אחד לא יודע שום דבר. הם הולכים וילכדוה. אומר רש"י מיד, מי לכדו? בפשטות עם ישראל. לא, אז היה צריך להיות כתוב, ויוריש, וילכוד, כמו ויורש את האמורי, על כלל. וילכדוה, המרגלים, המודיעים, כבר גמרו את העסק לבד. הם אמרו אלה מה, נחזור עכשיו על החטא שהיה מקודם, כבר ראינו בסיפור הזה. אז הוא שלח אותנו ליעזר, אנחנו עכשיו מיד, הרי בכל זאת תירונות עשינו קצת, אז אנחנו גם מארגנים את העניין מיד. איפה כתוב שאמן לא יכול גם לקחת את ה... אז גומרים את זה. אחרי לכידת יעזר אפשר בכלל להמשיך, אז אוג מתפרץ. אחר כך מתברר שזה היה סך הכל טנק אחד שירה לכל הכיוונים. אבל כל המהלך הזה מתרחש במהלך, במהפכה הזאת, מהשנה הראשונה אל השנה ה-40, וזה ספר ההבדלה והיבדל בין האור ובין החושך. על הבסיס הזה אני רוצה ללמוד את אופן המלחמות, את מה שפתחנו בפעם הקודמת, ואני מרגיש שרצנו בו ולא נכנסנו אליו לעומק, ואני רוצה לחזור על זה מחוקת. זה לדעתי מה שעומד בלעם בפרשת בלק ומתפעל, זה מה שימשיך בבני גד ובני ראובן בכל סיפור עבר הירדן המזרחי. אנחנו נכנסים בעצם לספר יהושע של עבר הירדן המזרחי. סוף ספר במדבר זה ממש התנחלות והתיישבות. במקום לא מתוכנן. התנחלות לא מתוכננת. כל הטיעונים מול בני גד ובני ראובן, החלוצים הראשונים, אולי הם מפני שמי בכלל ביקש ממכם להתנחל פה בצד הזה? מה אתם באים הנה בכלל? אני רוצה שתירשו בצד השני. מה הגדרה ההלכתית של עבר הירדן המזרחי? היא מסובכת מאוד. מה בדיוק עושים פה? זה לא את הקדושה של העבר המערבי של הירדן. בספר יחזקאל, כשמתוארים הנחלות, ומתוארים 12 השבטים לנחלותיהם, ספר יחזקאל פרק אחרון, דבר מדהים. אתם יודעים מה האפיון של הנחלות בספר יחזקאל בפרק האחרון? אין שבטים בעבר הירדן המזרחי. כך הוא מתאר יחד עם בית המקדש השלישי, כשהכל מגיע לה, אין שם שבטים. זה כנראה נחלה של כולם ביחד. זה לא נחלה לפי שבטים. כל השבטים נמצאים בעבר הירדן המערבי ביחזקאל, בשונה מיהושע. וביהושע מקדישים פרקים שלמים לזה שזה שהם נמצאים בעבר הירדן המזרחי, זה בעקבות מה שהיה עם משה בבני גד ובני ראובן. ושוב חוזרים ביהושע לסיפור שהם עשו מזבח ובנו במה, וזה כן בסדר וזה לא בסדר, ועסק שלם. מפרק כף אנחנו בספר שנת ה-40. בספר שנת ה-40 יש לו קודים חדשים. גם קודים הלכתיים חדשים. פתאום עוסקים בהלכות מלחמה. לא עסקו לפניכם בהלכות מלחמה, אל תגידו לי המלאק. והמלאק לא הייתה מלחמה נורמלית. והמלאק יושב, משה מרים את ידו ומוריד את ידו וקבר ישראל, ולא עלינו עם הידיים מורדות. אין מלחמה. יהושע חולש את המלאק ואת עמו לפי חרב, אבל משה מנהל את המלחמה למעלה. כאן משה שולח מלאכים אל סיחון, סליחה, כאן משה שולח מלאכים אל אדום ומקבל נייט. זה מדיניות עם מלחמות, עם כן ולא, והסתבכויות והכל. ובשנת ה-40 ההתלוננויות הן ברורות. נמאס לנו מהתפארת. נפשנו קצה בלחם הקלוקר. זה נורא והיום. נפשנו קצה, נמאס לנו מהרוחניות של המדבר, במילים ברורות. לחם קלוקל. לא רוצים יותר, אומר רשי, לחם שאוכלים ולא פולטים. לא יכולים יותר לחיות בעולם שיש בו קליטה, ואין בו את הנפילה הגדולה בין הקליטה להפרשה. אנחנו רוצים לחיות בעולם הזה עם כל הלכלוך שלו. לא מסוגלים, נמאס. אי אפשר יותר את זה. ואז נחש הנחושת וכולי. אני רוצה לראות את זה בעיקר מתוך ההתמודדויות ההלכתיות של משה רבנו. עכשיו אני חוזר לפרשת חוקה. ההתמודדות הראשונה שניסינו להתמודד איתה בפעם הקודמת, זה כאשר משה רבנו מגיע למלחמת שבעת העממים, הוא מגיע אליה פעם אחת עם האמורי בסיחון, הדין הוא להתגרות בהם מלחמה ולהילחם בהם, במקום להתגרות מלחמה ולהילחם, משה רבינו שולח מלאכים לסיחון ואומר לו בוא נעשה מסע ומתן ואנחנו נעשה איתך שלום וכו'. חז"ל שואלים מיד, מי נתן לך רשות? אולי אחזור לפני שאפתח את העסק כסדר, כי זה הנקודה ההלכתית שאני זורק לאוויר, אבל אני רוצה שוב לראות הפעם ממש, אין מצווה בבלק, אז לראות את כל המכלול. זה מאוד ברור בפסוקים, אם נראה שנייה את הפסוקים בכוונה בדברים, כי שם משה רבינו מתאר מה בדיוק היה. אז בספר דברים, בפרק ב', ספר דברים פרק ב', פסוק כ"ד, קומו סעו ועברו את נחל ארנון. עוד מעט נחזור לפסוקים בפרשת במדבר בספר במדבר בחוקת, איך מגיעים לארנון, מה קורה שם כשהם מגיעים לארנון, צריך להבין בדיוק את הרקע. קומו סעו ועברו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רעש. רואים פסוק כ"ד בדברים. והתגר בו מלחמה. אין ציווי יותר ברור מזה בעולם. אתה מתחיל עכשיו להוריש, ואגב לא כתוב פה לרשת ולא כתוב לשבת. כתוב להילחם, להוריש ולהתגרות מלחמה. היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמיים, אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. חשוב מאוד לתפוס את הפסוק הזה. הפעם האחרונה ששמעו עמים ירגזון היה לפני 40 שנה בשירת הים. השירה האחרונה הייתה לפני כמה פסוקים בפרשת חוקת. עכשיו, כשהגיעו לארנון לפני שנכנסו לסיחון, הגיעו לארנון כי ארנון גבול סיחון, אז ישיר ישראל עלי בער נולה. עכשיו החל תת פחדך. אתה תוכל עכשיו, עם ישראל יראה עכשיו כל העולם את הניצחון הגדול. זה אחרי מהם הריבה. אשר ישמעון שמחה ורגזו וחלו מפניך. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לך תתגר מלחמה. בניגוד לעמון ומואב מקודם. ששם אל תתגר במלחמה. נכון? ונשמרתם מאוד לא להתגרות. פסוק הבא, וישלח מלאכים ממדבר קדימות אל סיחון מלך האמורי. סליחה, מלך חשבון, סליחה, דברי שלום לאמור. המילים דברי שלום לא מופיעים אצלנו במדבר, ומשה רבינו משלים את זה פה. בפירוש, שלחתי דברי שלום. נכון. יש לכם קושייה, איך? הקדוש ברוך הוא אמר לי להתגרות מלחמה, אני שלחתי דברי שלום. עוד מעט ננתח מה פתאום. מה לאמור? אברה בארצך, בדרך בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל. אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תיתן לי ושתיתי רק כאברה ברגלי. כאשר עשו לי בני עשיו היושב בסעיר והמואבים היושבים באר. בקיצר הכל הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא אמר. אני אמר לך לא לעשות כמו מואב ולא לעשות כמו סעיר. כי סעיר נתתי לבני עשיו ירושה ואר נתתי לבני מואב ירושה. מה אתה עושה פה עכשיו? עד אשר יעבור את הירדן אל הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו. אומר הרמב"ן, מעולם לא רצה משה רבינו לרשת את עבר הירדן המזרחי עכשיו. הוא אמר, נחכה עם זה, נגיע בסוף לעניין, לא רוצה את זה עכשיו. כך הוא יסביר עוד את מה שהיה עם אוג. בכלל לא רוצה את זה. אני רוצה להיכנס לארץ, אל ההר הטוב הזה בלבנון. לכן אני גם רוצה קשרים טובים עם שיחון מלך האמורי. נעזור אותו עכשיו. אולי אז הוא תכנן את הפליטים להעביר לשם. אני מתכוון ברצינות גמורה. אולי אז הוא מתכנן את כל מה שיש בעבר הירדן המערבי להעביר לשם. ואני עברתי בשיחון, אני עצרתי מצבים טובים פה, שקוד במצב הזה. אני מצווה להוריש, לא לרשת. יבוא יום ואני ארש. מה שאין כן לגבי כל עבר הירדן המערבי. ולא אבא שיחון מלך חשבון האווירנו בו, כי יקשה השם אלוהיך את רוחו ואימץ את לבבו למען תיתו וידך כיום הזה. כלומר, אני אמרתי לך להתגרות מלחמה, אתה אומר אני אלך בדברי שלום. כי אתה עושה סברה. למה אמרת לי להתגרות מלחמה? כדי להגיע לעבר הירדן המערבי ואני נצח אותו ככה במה... אני אגיע בלי לנצח אותו. ואני אומר לך מלחמה. אתה לא רוצה, אז אני אגיד לסיחון לבצע את מה שאני אמרתי. אני אקשה את ליבו. וזאת הדעת אתה לא מבין, אז אני אקשה את ליבו. איך אומר הנציב בשמו? כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשה מארצו. למה אני חייב יד חזקה על פרו? כי אתם לא רוצים לצאת, אז אני מוכרח להקשות את פרו כדי שהוא ירביץ לכם. זה לא בגלל פרו, זה בגללכם. ויאמר השם אליי שוב, פסוק למד א', זה פילי פלאות, ראה, הכי לא תיתת לפניך את סיחון ואת ארצו, החל רש, אבל הפעם לרשת את ארצו, זה כבר רמז לקצת יותר. לך תוריש ותירש. תזוז! יש פה כבר תוספת ממה שהיה מקודם, מקודם היה רק רש. רש בעברית זה מלחמה. לרשת זה לשבת. יש כאן שילוב מעניין מאוד. נו, אז זה היה בפסוק למד א', אז מה היה צריך להיות? וילך משה, ויעשה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. וייצא סיחון מקראתנו. למה אתה לא עושה כלום? תעשה מה שאומרים לך. וייצא סיחון מקראתנו. הוא בכל עמו למלחמה יעצה. ויתנאו השם אלוקינו לפנינו. או, שכחתי להגיד. ונח אותו ואת בנה ואת כל עמו. מה אפשר לעשות? צבא הגנה לישראל. הם הגיעו. אנחנו התחייבנו שלא ניגע, לא נעשה כלום, לא נרקוד, לא נזרוק סוכריות, לא נעשה שום דבר. ונלכוד את כל הרב בעת ההיא, ונחרם את כל עיר מתים ואנשים ועטף, לא השארנו שריד, רק הבהמה בזזנו לנו, שאר הערים נחדנו. מהרוער אשר על שפת נחל ארמון, והעיר אשר בנחל ועד הגלעד, והייתה קריה אשר סגבה ממנו. את הכל נתן השם אלוקינו לפנינו. רק אל ארץ בני עמון לא קרבת. כל יחד נחלי הבוק והרי ההר וכל אשר ציווה השם אלוקינו. ואז באנו ופתאום יצא עוג מלך הבשן לקראתנו, הוא וכל עמו למלחמה הדרי. ויאמר השם אליי, אל תירא אותו. למה שהוא יירא? למה פתאום משה רבינו מפחד? ממה? אז רש"י אומר, בדרך אגדה, בדרך מדרש, הוא ירא מהזכויות שיש לעוג. כי או, כי כתוב בספר בראשית, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, שנשבע אחיו בסדום, אז זה הפליט. בסדר, זה מדרש. ממה הוא ירא? מה תגידו, הוא ירא מעוג בגלל המלחמה? זה הביטחון של משה רבינו? ממה הוא ירא? למה חושב הוא צריך להגיד לו, אל תראה אותו, הרי הוא לא אמר לו את זה בסיכון. איך? אולי? אי קיום הציווי, אתה אומר, בניה, זה מרתק. תשמע את הרמב"ן, הרמב"ן הולך כמעט כמוך, פחות קיצוני, אבל זה הכיוון. הרמב"ן אומר, ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו. הוא מביא את דברי חז"ל, את האגדות, ואומר שהכל לא פשט. ועל דרך הפשט, לא היה בדעתו של משה להוריש עתה לישראל ארץ סיחון ועוג כאשר פירשתי. והנה סיחון יצא לקראת ישראל המדברה וילחם בם על כורחם. אז הודיעו השם ראה הכי לא תיתת לפניך את סיחון ואת ארצו החל רש. כי מכאן התחיל בכיבוש שבעה עממים. אבל עוג, אומר הרמב"ן האחרון בחוקת, אסף כל חילו את ראי. והיא עיר בקצה גבולו. והיו ישראל יכולים לנטות מעליו כאשר נטו מעל עשיו. והשם אמר לו, אל תירא אותו ולך אצלו ויתגר בו מלחמה כי בידך נתתי אותו. אל תירא, אומר הרמב"ן, זה בכלל לא כי הוא פחד. אל תראה, הפעם אני אוסר עליך לא להיכנס בו במלחמה. גמרנו, עם סיחון שמעתי אותך, נגמר הסיפור. די. היה נחמד מאוד פה דברי שלום עם סיחון, כל הכבוד. זהו. הפעם, אוי ואבוי לך אם אתה לא נכנס פה במלחמה באוג. אתה לא תעשה סיבוב כמו עם בני עשר. שמעתם את הרמב"ן? זה פילי פלאות. אגב, זה הפשט, הפשט, הפשט של הפשט פה. וזה מסתדר, כי סיחון הוא שיבת העממים. אוג הוא כבר לא שיבת העממים. הוא נותר מיתר הרפאים. אז אולי דינו, עכשיו כמי דינו? כעשיו, עמון מואב או כסיחון? זו שאלה מעניינת בהלכה, זה מרתק. כי הרי לגבי סעיר, עמון ומואב, הקודש ברוך הוא אמר לבני לוט נתתי ירושה. אבל איפה, מי זה הבחור הזה? מה עושים איתו עם הטיפוס הזה, עוד מלך הבשן? מה עושים איתו? אז משה רבינו אמר, אני עושה אותו מוקף. כמו שעשיתי עם עשיו. למה לא? אמר לו הקודש ברוך הוא, אני אוסר עליך לעשות תוקף. אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו. אתה חייב להיכנס איתו למלחמה. עם סיחון שחררתי אותך מהחובה, עם עוד מלך המשל אני לא משחרר אותך. למה? או, זה פילי פלוטית. כל זה צריך להבין. עכשיו אני רוצה להתחיל. רק הפסוקים. היום הראשון נגמור את הפסוקים האלה, אני אומר שמשה, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. כלומר, אל תשווה אותו, מה זה כאשר עשית לסיחון? אל תשווה אותו למי? לאדום, לעמון מואב, אלא לסיחון. פה הולך להיות מה שהיה בסיחון. עכשיו הפסוק מובן פתאום. ועשית, מה זה כאשר עשית לסיחון? מה זה שיחת מוטיבציה? זה עשית לו כאשר עשית לסיחון, אל תשאיר ממנו, זה, תהרוג אותו. מה? זה הולך, שיטת סיחון. לא, אני לא אתן לך את שיטת עשיו פה. גם אם אתה רוצה. ויקו אותו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי אישור לשריד, וירשו את ארצו. וירשו! וירשו! זה לא רק להוריש, וירשו. עכשיו, אתם מבינים שכאשר יבואו בני גד ובני ראובן ויגידו, הארץ הזאת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו רוצים לרשת אותה שמשה רבנו ירס? כל התוכניות הפוכות ממה שתכננתי לך. מה קורה פה פתאום? למה כאן? נחלה, דיברנו אתמול, נחלה פירושה שלכל אחד יש את המקום המתאים לו. אז מה פירוש יש לכם מראה? אז טכנית המקום מתאים? מחר, פגשו את אוגנדה. לא כי זה עבר הירדן המזרחי להבדיל, עבר הירדן המזרחי קדוש. אבל הגורם הקובע הוא המראה? אני חושב שהגורם הקובע הוא המקום שהקדוש ברוך הוא אמר שמתאים לך. בגורל יחלק הארץ. אני קובע מי יגור איפה? אורים ותומים. כל שבט מגיע למקום המתאים לו. פתאום באים שני שבטים ואומרים, תשמע, ביזנס שלנו פה. אתם תופסים מה קורה עם נגד ובני ראובן? ואז הם אומרים, תשמע, מה אתה כועס עלינו שהביזנס שלנו פה? אנחנו נהיה חלוצים. מצוין, נהיה חלוצים ונעשה אחר כך את ההייטק. תודה רבה לכם. אני רוצה שתגורו במקום שהקדוש ברוך הוא רוצה. עבר הירדן המזרחי, כשנהיה בעבר הירדן המערבי, כולנו נזכה בה. היא בכלל לא הולכת להיות נחלות של שבטים. כמו ביחזקאל. כי משה רבינו עוד נמצא בכניסה של משה רבינו בכניסה לארץ. הוא עוד לא עבר לשלב של יהושע. הוא משה רבינו. ומשה רבינו, אילו הוא היה זוכה ואנחנו היינו זוכים מכניס אותנו לארץ, הכל היה במדרגה הזאת. במדרגה הזאת זה בכלל לא קיים בני גד ובני ראובן מעבר הירדן המזרחי. עכשיו אני רוצה לתפוס את זה לפי הסדר. בואו נלך מההתחלה. כי הרי אנחנו הבלנו פה בעצם, השאלה הגדולה שהבלנו היא בעצם, מה היסוד של משה רבינו באי ההתגרות בשבעה עממים? כלומר, מי התיר לו את זה בעצם? וישלח מלאכים ממדבר קדימות, אמר לו, הזכרנו את זה במהירות, וישלח מלאכים ממדבר קדימות אל סיחון מלך האמורי, אז הוא אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, כך רש"י אומר שם בדברים, משה רבינו, אמרתי לך להתגרות מלחמה, מה אתה עושה דברי שלום? אז הוא אומר לו, ריבונו של עולם, ממך למדתי. וישלח מלאכים ממדבר קדימות. מה למדת ממני? למדתי מקדמונו של עולם. אתה תמיד פותח בדברי שלום עם כולם, וזה גם אני החלטתי. מה זה פה? אני אמרתי לך להתגרות מלחמה. נותן לי עכשיו שיעור במידס. מה הפשט פה? מה הולך פה? לי נדמה, ואני רוצה לעבור על זה בפרשה רגע. בוא נתחיל שנייה מפרק כף במהירות, רק נראה את הרצף. הפעם אני מקווה שמספיק לראות את הכל. אתה מוכן שהכל נהיה בדברו. מה שאתה נראה? אז קדימה. מה 20? 20 זהו? אז בואו, אז בואו נראה. פרק כף, בואו נראה רגע את הרצף. פרק כף מתחילתו, אנחנו לא נראה פסוקים. פרשת מי מריבה. בסדר? פרשת מי מריבה, זה מתרחש בראש חודש ניסן. באחד לחודש הראשון הם מגיעים למי מריבה לקדש. קדימה. בפסוק י' ג' מסתיימת פרשת מי מריבה. טוב? מתברר שגם משה וגם אהרון נענשים במי מריבה. אני שאל שאלות כאלה, נספיק לענות על הכל במהירות. למה אהרון, משה רבינו בעצם, צריך להיענש? משה רבינו נצטווה לדבר ולא להכות, שיטת רש"י. עם כל השיטות, אבל רש"י. משה רבינו נצטווה לדבר ולא להכות. איך? מה שניהם נצטוו? אבל בסדר, שניהם ודיברתם 100%, אבל אהרון לא עיקר. נו, אהרון לא עיקר. בסדר, כי משה רבינו לידו... אז אתה אומר, היא המחאה. זאת אומרת שאהרון בעצם רק לא מחה. ומשה כאן ראיתי בפרשנים, אבל זה רחוק. זאת אומרת, זה בעצם בכלל לא אותו גודל של עונש. נראה את זה בהמשך. נשאיר בצד. הלאה. פסוק י' א', משה שולח מלאכים אל מלך אדום. בסדר? משה שולח מלאכים אל מלך אדום. ההליכה אל מלך אדום לא הולכת, אדום לא נותן לעבור, עד פסוק כ' א'. אדום לא נותן לעבור, לא תעבור מפן בחרב אצל לקראתך. נכון? מצוין. הלאה. ואז מתחילים לעקוף את ארץ אדום. בכביש עוקף אדום מתרחשים כמה דברים. הסדר הוא מאוד מדויק פה. פסוק כ"ב, בואו לא נדלג על כלום. פסוק כ"ב, ויסעו מקדש, מגיעים לאור ההר, ואהרון מת מיד. אהרון מת. נכון? למה הוא מת? רש"י, הפסוק אומר לא פה, אלא בפרשת נשא, על אשר מריתם פי במריבת העדה. התגובה לאהרון היא מיידית. לפני משה. צריך לנתח את זה. הלאה, הם באור ההר מאבדים את אהרון, כבר אין את מרים, אין את אהרון, בסדר? עדיין אנחנו בכביש עוקף אדום, אנחנו עדיין מסובבים את ארץ אדום. הכנעני מלך ארד יושב הנגב שומע, רש"י אומר זה המליקים, הכנעני מלך ארד יושב הנגב שומע, וזה מתאים מאוד כי המליקים תמיד באים להילחם בשטח לא שלהם, תמיד. הם מגיעים לרפידים, הם מגיעים לגלבוע, הם מגיעים לשושן. הם לא נלחמים אף פעם בתנ"ך במקום הטריטוריה שלהם. הרי המלאק, הצד ההפוך, למטה, אם היא קיימת בכלל. דיון. אז יש המון מקומות. יש הנגב, יש החצצון תמר, יש למעלה, יש המון מקומות. אין להם מקום מוגדר. לכן זה נוח לרש"י להגיד פה המלאק. שאול יקע אותם שם. קדימה, למעלה, במקום שלהם. ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום. בסדר, ממשיכים, פסוק ד' ממשיכים, אנחנו בכביש עוקף אדום. עוד לא יצאנו משם. אין מים, נפשנו קצה בלחם הקולקל, הנחשים. בסדר? נחש הנחושת וחי. דווקא פה הם נשברים. קדימה. אני מדלג, זה עד פסוק ת'. בסדר? רואים? זה עד פסוק ת'. אני בכוונה רואה מהר. מגיעים לפסוק י' ומתחילים שני מסעות. מאובות לאיי העברים, לנחל זרד, ועכשיו מגיעים לארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי. מפה בעצם מתחילה המלחמה עם סיחון. כי מכאן הם עדיין מולכים, וסיחון מתקיף אותם, ואז נוצרת מלחמה מדהימה, ניסית, אדירה. מה קורה שם? על כן יאמר בספר מלחמות השם, ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר ונשען לגבול מואב. פשט, בלי להיכנס לעומק, פשט שרש"י אומר, אר זה כבר מואב, שם אסור לנו להילחם, ונס עצום, בדיוק בצוק, נטע לשבט אר, עד שם נשפך דמם של האמוריים, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את האמורי, בלי שניגע במואב בקטע הזה. בסדר? בלי שניגע במואב בקטע הזה. אלה שישבו שם בתוך סיחון, בתוך האמורי, הם נתערו בסיחון. אבל לא נתנו באר, לא עברנו על האיסור לא לגעת באר, כי לבני לוט נתתי את אר ירושה. יופי. אז ישיר ישראל שירת הבאר, כל סיפור סיחון שראינו אותו עד פסוק למד א', וישב ישראל בארץ האמורי. אחרי זה משה שולח לרגל את יעזר, ועוד מלך הבשן יוצא לקראתו למלחמה. מה קרה פה? אני יודעת, הסיפור הוא מאוד פשוט. בשנה ה-40, התפקיד של עם ישראל בראש חודש ניסן של השנה ה-40, הוא עדיין להיכנס עם משה רבינו ואהרון ומרים לארץ ישראל. אף אחד עוד לא מת. אילו היינו זוכים בראש חודש ניסן, אנחנו נכנסים לארץ ישראל. הפרשה האחרונה שעסקנו בה, לא במקומה בכלל, כל הפרשנים דנים מה היא מחפשת פה, הייתה פרשת פרה אדומה פרק י' היא לא נאמרה בשנה הזו, היא בשנה השנייה בכלל. מה היא עושה פה? חלק מהפרשנים אומרים, בשנה ה-40 יש כל המלחמות, אז חוזרים ללמד את הערת מוות. איך נתמעים ממוות וכו'. טוב, אז שזה יבוא אחרי המלחמות. מה זה עושה לפני סיפור מימי ליבה? מה היא עושה פה? פרשת פרה אדומה היא הפרשה שבאה לברר את התפקיד של עם ישראל בעולם. התפקיד של עם ישראל בעולם שאמור להתגלות בראש ובראשונה דרך משה רבינו. התפקיד הוא למגר מהעולם את חרפת המוות. המוות הוא חרפה. הרב מדבר על זה הרבה באורות הקודש. אני אומר את זה בכמה משפטים בודדים. זה שיש מוות, זה בעקבות החטא הראשון. לפני כן לא היה מוות. המוות מבחינתנו הוא עובדה. אבל העובדה הזאת יכולה להשתנות. העובדה הזאת צריכה להשתנות כשעם ישראל יגלה את מהותו ואת כוחו בעולם. אז נדע להגיע לטהרה של אבי אבות הטומאה. ברעיון העמוק, הפרה האדומה באה לכפר על העגל, כתוב תבוא האם ותקנח את צועת בנה. בעברית עמוקה יותר, העגל הוא לא השורש של החטאים. אלא הוא הבן. השורש נמצא במי שיודע להגיע לפרה אדומה. שם נגיע להזעות, שם נגיע לטהרה הגדולה. עם סיום פרשת פרה אדומה, מגיעים בני ישראל לקדש בשנה ה-40, אמרנו, אותו שם מקום שהיינו בו לפני 39 שנה עם המרגלים. בקדש אנחנו צריכים, זה שלוש פעמים מופיע, קדש בספר בראשית אצל אברהם אבינו בסדום, אין משפט היא קדש, קדש כאן וקדש אצל המרגלים. כל קדש מצאת במקום אחר פיזית, הן לא יכולות להיות באותו מקום. כל קדש במקום אחר, וזה אותו שם. כי כאן התפקיד שלנו, אנחנו הולכים עכשיו להקדיש את השם לעיני העולם כולו. חטא משה ואהרון בקדש היה יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. איך מקדשים את הקודש ברוך הוא? אני כבר נתתי מזמן לשניכם תפקידים. משה רבינו, אתה תהיה האלוקים, האלוהים, והוא יהיה לך לפה. מזמן נתתי לשניכם תפקידים. כשאתם תמלאו את זה ביחד, אתם תוכלו להופיע בפני הכל. כשאתה שאלת אותי איך אדבר בפני פרעה, איך אדבר בפני עם ישראל, עניתי לך יחד עם אהרון, תלכו שניכם. הוא משה ואהרון, הם המדברים לפני פרעה, הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון, לכו תגלו את זה. כשהכל מתגלה דרך השורש של הכל, שני אחים לא לוחמים אחד בשני. זה לא שני דברים נפרדים, כי אין גופים, יש נשמה. הגופים הם הניתוק. למה בספר בראשית לא הצלחנו להגיע להוא משה ואהרון? הוא אהרון ומשה, אין לו דבר כזה, רק אצל משה ואהרון. למה כל הגילוי של משה צריך להגיע דרך, קודם כל תפגוש את אהרון ורעך ושמח בליבו, הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. זה דבר פלאי. תפקיד הלוי הופך להיות לשני שבטים, הכהן והלוי זה אתה והוא, והוא ואתה. עכשיו שניכם תלכו, אתה תיקח את המטה ותקהיל את העדה, ושניכם תדברו אל הסלע. ובעצם תבואו עם המטה, איך שואל הרמב"ן, אם הוא לא היה צריך לעקוף, אז למה הוא צריך להחזיק מטה? למה הקדוש ברוך הוא אמר לו לקחת מטה? אתם יודעים מה התשובה. קח מטה ותראה לכולם שעכשיו לא צריך להשתמש בו יותר. קח את המטה ועקל את העדה ותגיד, אתם רואים? Not for use. אסור לשימוש. מעכשיו מדברים. מי? אהרון הוא המדבר. אתה נותן לאהרון את הכוח והוא מדבר. שניכם חייבים בזה באותה מידה. שניכם לא דיברתם אל הסלע. כיוון ששניכם לא דיברתם אל הסלע, המוות חוזר מיד לעולם. לכן הפרשה הבאה תהיה מיד מות אהרון. חשבנו שאפשר יהיה לתקן את הכל, לדבר אל הטבע, והטבע ייתן מים מהדיבור האלוקי שבא דרככם. מיד אחרי מי מריבה פונים אל מלך אדום. הפנייה אל מלך אדום היא פנייה שאומרת למלך אדום, כבר דיברנו על זה, אני אחיך ישראל. אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו? אני הכל כל יעקב, אתה הידיים ידי עשיו. הפגישה שהייתה בין סבא שלי לסבא שלך, והבטחתי בה שאני אגיע יום אחד לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה, מגיעה למימוש. ראש חודש ניסן, שנת ה-40, בקדש עיר קצה גבוליך, אנחנו הולכים להיכנס לארץ, ביקשת נשאה ונלך ואלך לנגדך, באתי לקיים. אומר לו מלך אדום, לא באת לקיים כלום. למה לא באת לקיים? אם היית בא לקיים, היית משתמש בכל. למה היכית את הסלע? אם אתה לא משתמש באומנות שלך נטו, לי עוד יש את הידיים ידי עשיו. לא תעבור בי פן בחרב אצל לקראתך. רשי, אתה בא אליי באומנות שירשת מאביך, אני אבוא באומנות שירשתי מאבי, אני יותר טוב ממך בזה. מבין את זה משה, ורק אז הוא קולט, זהו, אני לא נכנס עם ישראל לארץ. משה תופס המדרגה הגדולה שאפשר היה להכניס את ישראל לארץ, ולהביא את העולם להובילה המוות לנצח ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר. מהי החרפה? המוות. המדרגה הגדולה הזאת לא הולכת להתרחש עכשיו. אבל משה רבנו רוצה בכל זאת לנסות. הם מגיעים לארץ אדום, מתחילים לסובב את ארץ אדום, והעם פתאום מרגיש שהגענו לשנת ה-40. הטבע מתחיל לצעוק. הטבע מתחיל לצעוק, ובפעם הראשונה אומר העם, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. לא הבנתי, 39 שנה ויומיים נפשכם לא קצה, ופתאום יש לכם וירוס. מה קרה? 39 שנה אכלתם, פעם אחת לא אמרתם, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. פתאום, מה? פריחה? מה קרה? איך זה קרה פתאום? בשנה ה-40 זה לא מתאים לנו. למה זה לא מתאים לנו? כי משה רבינו, אתה כבר לא משה רבינו, שהיה רגע לפני מי מריבה. המים לא יצאו מהסלע עם הדיבור. אהרון וענני הכבוד כבר לא מופיעים. אתה לא מופיע בעוצמה שלך. אנחנו כבר לא יכולים לסבול יותר את המים. אנחנו לא יכולים יותר לסבול את המים. לא יכולים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, לא מסוגלים יותר. אנחנו חייבים עולם שבו קולטים ומפרישים, לא יכולים להישאר במציאות הזאת שאתה ביקשת. ופתאום הוא קולט את זה. ואז נחש הנחושת. כדי שהעם יתפוס מחדש, שנחש הנחושת זה נחש ממית ונחש מחיה, העם צריך לתפוס את זה מחדש. אתם ירדתם מדי לטבע. אתם רוצים טבע? איך כתוב שם בפסוק? וישלח השם בעם את הנחשים והעקרבים. וישלח. וישלח, זו הערה כל כך נכונה, נחמה מהירה אותה בעברית כל כך יפה. וישלח השם, יש וישלח בתורה, יש וישלח. וישלח, to send. וישלח זה לשלוח באופן חיובי. אם אני שולח מישהו, אני רוצה שהוא יחזור. נכון? אני שולח מלאכים, והם צריכים לבוא ולהגיד לי. מה התשובה של מלך סיחון? וישלח זה מה? לך מפה ותזרק, לא רוצה לראות אותך את זה. וישלח זה פשוט, כשפותחים את הקופסה זה יוצא. איך עשה הנוח? בהתחלה הוא שלח את היונה, ובסוף הוא שילח. כי היא לא חוזרת. כל כך יפה. מה עשה הקודש ברוך הוא במדבר? העם אומר, לא רוצים יותר לחם קולוקל, רוצים טבע. מה הקודש ברוך הוא 100%? הנה הטבע. קחו טבע. פתח את הקופסה ויצאו כל המחשים והשרפים ש-40 שנה היו בפנסיה. הוא לא הביא אותם מתאילנד. הוא אמר, טמבלים, אתם לא מבינים שזה היה פה ליד המיטה שלכם 40 שנה, רק לא ראיתם? זה היה בצלחת שלך. רק אני הסתרתי את זה כל הזמן. אתה רוצה, לא רוצה יותר מן. לא צריך מן, 20 שניות יתושים. לא מביא את זה, אני רק פותח את מה שיש. ואז העם רואה את נחש הנחושת וקורא לו מה שקרה לו בעמלק. הרי מה קרה בעמלק? פתאום עם יוצא ממצרים, יהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב. מה הסכנה? כוחי ועוצם ידי. אז תסתכלו למעלה, אתם רואים את משה מרים את ידיו ומוריד את ידיו? אל תדלגלו. כאשר ירים וגבר, כאשר יוריד ואילי, עכשיו הבנתם? וכי ידיו של משה עושה פתאום, אלא בזמן ש... וכי נחש ממית או נחש מחיה, זו אותה משנה בסוטה. אלא בזמן ש... עכשיו אתם רואים את זה? יופי, קדימה. גמרנו לסובב את ארץ אדום. עכשיו מגיעים למלך סיחון. עכשיו העיקר. משה רבינו עדיין רוצה לנסות לעשות את המאמץ, לנסות לעשות אותו. והוא פונה למלך סיחון בדברי שלום. הוא המושל, הקודש ברוך הוא אמר לו, יתגר בו מלחמה, אבל משה רבינו רואה את היתגר בו מלחמה כמצב בדיעבד שהגענו אליו. לא רציתי להגיע לזה בכלל. אני מבין שאני חייב להתגרות מלחמה, לא רוצה. אני רוצה להישאר בבחינה הזאת, אני רוצה לעשות תיקון על מי מריבה. אני רוצה לדבר איתו דברי שלום. אני אקח את סיחון וארומם את סיחון דרך השורש. כי לכל דבר בעולם יש שורש. גם לעמלק הרשע מתחת השמיים יש שורש מעל השמיים שאפשר לתקן. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. התחלתי לומר את זה בשבוע שעבר, אני לא חושב שהסברנו את זה מספיק. יש פה כל כך הרבה דרשות בפסוק, כי הפסוק הוא כל כך קשה. רש"י אומר, על כן יאמרו המושלים בלעם, ממשילי המשלים. אז מה זה תיבנה ותיכונן עיר סיחון? כשלי כתוב תיבנה ותיכונן, אני חושב על העיר אחרת, לא על תיבנה ותיכונן, מה עיר סיחון? אז חז"ל אומרים בבבא בתרא, וזה המסילת ישרים, המושלים ביצרם. המשנה אומרת באבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. מקור שנאמר טוב ערך, זוכרים את הפסוק? טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. שואלים במקום הפרשנים, זאת אומרת שגיבור זה לא הכובש את יצרו. עוד פעם, מה הפסוק? הפסוק הוא טוב ערך אפיים יותר מגיבור. הוא מושל ברוחו שהוא המקביל לערך אפיים, נו, הוא יותר טוב מלוכד עיר. אז איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? מה פתאום? גיבור זה אחד שמצליח להיות יותר מערך אפיים שכובש את יצרו. כתוב בפירוש, לא? טוב ערך אפיים מגיבור. אומר הרב מברטנורה על פי חז"ל, לא הבנתם את הפסוק. טוב ערך אפיים בזמן שאריכות האפיים מגיעה מגיבור. כשאדם הוא ערך אפיים כי הוא איש חלש, אני לא מתפעל. כשגיבור הוא ערך אפיים, לא מגיבור ממה יחס. טוב ערך אפיים יותר מגיבור. טוב ערך אפיים שבא מגיבור. הוא מושל ברוחו. תארו לכם אדם מושל, שמגיע לעיר, והוא לוחד את העיר, והוא המושל. כולם עכשיו עומדים בתור ומחכים שהוא ירוג אותם. ואז הוא אומר, חבר'ה, בכלל לא באתי לרוג אותם. מי צריך מים? מי צריך לשתות? מי צריך אוכל? באתי בסך הכל להוציא אתכם מהדברים הקודמים. באתי לתקן אתכם בשורש. הוא מושל ברוחו בזמן שבא מזה שלחד את העיר כבר. הרב מברטנורה בפירוש, זה נפלא שם. זה המושג איזה הוא גיבור. אתם יודעים מה הפירוש של כן יאמרו המושלים ביצרם? פשט הפסוקים, פשט של הפשט. משה רבינו עומד מול סיחון. נו, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תתגר במלחמה, הם אצלך ביד, תהרוג. מה אומר משה רבינו? אני מושל בכם, לא רוצה לגעת באף אחד. עכשיו אתם מבינים שהמושלים ביצרם זה לא דרשה על הפשט. על כן יאמרו המושלים, מי? משה רבינו. והוא בא ללמד את כל המושלים ביצרם מה זו גבורה. וישלח מלאכים ממדבר כדי מות, ממך למדתי. זה אדם לא יכול. המושל הזה ממשיך להיות מושל גם כשהוא מגיע לאור מלך הבשן. הוא בכלל לא הפסיק, זה הממשלה שלו. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, עכשיו זה פילי פלאות. תיבנה ותיכונן עיר סיחון. מה, אנחנו באנו להחריב ערים? אני באתי לבנות את סיחון. איך? אני אלמד אותם איך בונים את סיחון. אני רוצה לבנות הכל. אני רוצה להרים הכל, 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 הכל בעולם. כי אילו הייתי יכול להמשיך את התפיסה הזאת של פרק כף ולא להקות, כך הייתי עושה. והיה להקות את הסלע? והיה להקות את סיחון? ואז מגיע עוג מלך הבשן. אגב, משם מיד הוא שולח מלאכים ליעזר, לרגל את יעזר. הוא לא אמר להם לעשות מלחמה. הם עשו מלחמה, כי הם כבר בשנת 40. הם מבינים מה אנחנו נלך למשה עכשיו, הוא יגיד לנו עוד פעם, תשמעו, צריך לדבר פה על העניין הרעיוני. אז הם עושים מיד מלחמה. וילכדוה, הם לחדו, אומר רשי, לא הוא. לא תלוי בו. ואז פתאום בא אליו עוג מלך הבשן. אומר משה רבינו, אומר הרמב"ן בסוף הפרשה, אומר משה רבינו, עוג מלך הבשן הגיע, ננהג בו כמו עם עשיו. אני יעקב. אומר הקודש ברוך הוא, עד כאן שבת הגדול. זהו. עוג מלך הבשן, אתה נכנס בו עכשיו, פקודה מיד. אין מושלים, אין בואו, אין לא חשבון, אין תיבנה, אין כלום. תיכנס. אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו, ואת ארצו אחל רש לרשת. אתה עכשיו חייב להיכנס פנה. אז משה רבנו, כשמסתיים מלחמת עוג מלך הבשן קולט, אנחנו במציאות של מלחמה, אני מעביר את התפקיד ליהושע, אני לא נמצא בסיפור של מי מריבה, של טרום מי מריבה, יש יהושע, והכל נמשך דרך זה. אבל השאלה היא עד כמה זה? פתאום באים בני גד ובני ראובן ואומרים, אנחנו נעבור חלוצים. העולם הוא של מלחמה, אז אנחנו ננהל את המלחמה, וננחל בעבר ירדן, אומר משה רבנו, הכל מתבלבל פה. אז הוא מבקש להתנגד לזה. זה סיפור המושלים. וזה נדמה לי סיפור היסוד של שבעה עממים, מה שמשה רבנו דרך אגב הצליח אחרי זה ליצור למציאות הלכתית. שבעה עממים להלכה, צריך לרש להוריש אותם לגמרי, אבל אם הם פנו בשלום, אז אני נותן להם. ומאיפה למדנו את זה? ממשה רבנו למדנו את זה שלמד את זה מקדמות. כלומר, בתוך מצוות כיבוש הארץ, שבעה עממים היא מלחמת המצווה, את היסוד שמשה רבנו השאיר לנו בשנת ה-40 הוא עוד השאיר לנו. אבל מכאן ואילך משה תופס שיהושע הוא המכניס ומשה הוא מלמעלה. זה, אני חושב, המהלך כולו. עד כאן.